רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. לא משנה אם אתם טכנאי שיניים עצמאי או אם אתם מהנדסי אלקטרוניקה, ברגע שתידרשו לפתרונות תלת מימד, למפעיל יהיו כל הכלים והאמצעים כדי שתשיגו את מטרתכם. במשך שנים, החברה שהוקמה ב-1939 התמחתה בפתרונות הדפסה ומחשוב לארגונים גדולים. בשנים האחרונות נכנסה מפעיל גם לתחום התלת מימד, והיא משלבת בין הניסיון רב השנים שלה לבין הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום התלת מימד. עם מגוון רחב של חומרי גלם איכותיים, שירותי מעבדה ואפילו שירותי הדרכה, תדעו שיש לכם את כל הכלים כדי לבנות מוצר תלת מימד איכותי. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות התלת מימד.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. והפעם, מדפסות תלת מימד, מבוא. אני ארנון זמיר, ואיתי באולפן מיכאל לב-ארי ליוש ואלכס ציגלמן, וכמו בכל משדר נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה, ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. עושים טכנולוגיה הוא פודקאסט ברשת עושים היסטוריה. אתר הבית שלנו הוא ranlevi.com, ואתם מוזמנים אל רשימת התפוצה שלנו במייל, לזה נרשמים דרך האתר, או בוואטסאפ, שימו לב, זה ממש מגניב, שולחים הודעה אל 050-3939-755, ורן מוסיף אתכם לקבוצה. אחרי שתסיימו להקשיב לפרק הזה, כמו בכל פעם תישארו עם ריקנות מסוימת באוזניים, עם השאלה למה זין עכשיו, ואיך אעביר את הנסיעה הבאה שלי או את הטיול עם הכלב. אל דאגה, אנחנו פה בשבילכם. רציתי לספר לכם על הפודקאסט המעולה, עושים עסקים, פודקאסט אח ברשת עושים היסטוריה. גיל רוזנפלד האחד והיחיד נכנס לראיונות עומק עם בכירי המנהלים ואנשי העסקים של המשק הישראלי, ומביא את הסיפורים שמאחורי הסיפורים ואת הצד הפחות מוכר של אותם אנשים. בפרק האחרון גיל ראיין את זוהר עינון, שהיה מנכ"ל חברת הגיחון, חברת המים הירושלמית, ודיבר איתו בין היתר על איך מנהלים מערכת מים כעסק, איך חוסכים מים למדינת ישראל, ומה קורה כשצריך לספק שירותים לתושבי מזרח העיר בעיצומו של גל טרור. אז אם עוד לא עשיתם את זה, חפשו את עושים עסקים באפליקציית עושים היסטוריה, באייטיונס, או באותו מקום שבו מצאתם אותנו. ועכשיו, בחזרה לפודקאסט. איתי באולפן אלכס ציגלמן, יזם ומומחה במדפסות תלת מימד שולחניות, סורקים תלת מימדים ויישומים של טכנולוגיית ההדפסה התלת מימדית. אלכס הוא גם מנכ"ל של חברת Easy3D מפתח תקווה שמייבאת ומשווקת מדפסות תלת מימד. ולצידו מיכאל לב-ארי ליוש, מהנדס ומייקר, מורה להדפסה תלת מימדית, ובזמנו הפנוי מתכנן חדרי בריחה. כדי להבין למה מדפסות תלת מימד יצרו בשנים האחרונות כל כך הרבה עניין, צריך להבין מעט בתהליך של פיתוח מוצר ועיצובו. כל העצמים שסביבכם, אלה שאינם תוצר טבעי, אלא מעשה ידי אדם, עברו תהליך של עיצוב ופיתוח. תסתכלו רגע מסביב. ההגה של המכונית שלכם, נעלי הריצה, כל כפתור בטלפון שאתם מחזיקים ביד, ואפילו האוזניות שאולי יש לכם כרגע באוזניים. כל אלה החלו את דרכם כרעיון, ואחר כך כסרטוט על שולחנו של מעצב או של מהנדס. כמו שאתם יכולים לדמיין, הדרך משולחן הסרטוט ועד המוצר על המדף היא ארוכה ומפותלת, וגם כמובן יקרה. כל טעות בתכנון עלולה להחזיר אותנו כמה שלבים לאחור ולעלות בשעות עבודה יקרות של מהנדסים, בזמן שבו מכונות הייצור לא עובדות, ובאיחור בהגעת המוצר אל השוק. מסיבה זו, המתכננים עושים מה שאפשר כדי לבדוק רעיונות חדשים בשלב כמה שיותר מוקדם. אם אפשר, עוד לפני שיצא המוצר הראשון מפס הייצור. כך אפשר לעשות התאמות ולתקן שגיאות במהירות ובעלות נמוכה. ומהי הדרך הטובה ביותר לבדוק מוצר? ליצור דגם שלו. וכמובן שאת התהליך הזה נצטרך לעשות לא פעם אחת, אלא פעמים רבות, בכל פיתוח של מוצר חדש. מתכננים, יוצרים דגם ובודקים. זה לוקח הרבה זמן, עולה לא מעט כסף, ומסבך את תהליך התכנון והפיתוח במידה משמעותית. ולכן, מדפסות תלת מימד. מה שבשיטות מסורתיות היה דורש ימים ולעיתים שבועות, יכול עכשיו להצטמצם לכדי עניין של שעות, או במקרה של חלקים גדולים ומסובכים, של יום אחד. ההדפסה התלת-ממדית עברה כברת דרך מכובדת, ונוספו לה שימושים רבים אחרים. כיום משמשות המדפסות לעיתים אפילו לייצור סדרות קטנות של מוצרים סופיים, וכמובן למגוון שימושים בעולם החינוך, המדע והרפואה. ואחרי ההקדמה הזאת, בואו נעבור אל האורחים שלנו ונבקש מהם לתרום מהידע שלהם ולהרחיב את הבנתנו על איך עובדות מדפסות תלת-ממד. דבר הראשון שהייתי רוצה לנסות לתאר ולנסות להסביר זה איך עובדת החיה הזאת שנקראת מדפסת תלת-ממד. ואני יודע, שיחקנו עם מדפסות קטנות וגדולות וכאלה שמכניסים אליהם נוזלים ואבקות וכל מיני סוגים של חוטים. אתה יכול לעזור לנו לעשות קצת סדר?
כן. אז הטכנולוגיה המקובלת בדסקטופ, כלומר במדפסות השולחניות היום, זה טכנולוגיה שנקראת בלעז FDM, Fused Deposition Method, שהיא בעצם מבוססת על הזרקה של חומר תרמופלסטי, פולימר תרמופלסטי, דרך תנור שנוסע נע בשלושת הצירים, ומניח שכבות דקות, כמה דקות, זה ניתן להגדיר בתוכנה של המדפסת, והטכנולוגיה הזאת מבוססת על קד, כלומר על תוכנה, שהיא בעצם בבסיסה העיצוב של האובייקט שרוצים להדפיסו.
מה הכוונה בחומר תרמופלסטי?
חומר תרמופלסטי זה פולימר, זה פלסטיק, פשוט פלסטיק, mm-hmm. שהוא מגיע בסלילים במשקלים שונים. על הסלילים האלה מלופף חוט בקוטר של בדרך כלל 1.75 או 2.88 מילימטר. Mm-hmm. החוט הזה עובר דרך תנור קטן, דרך נחיר בקוטר של 0, מתחיל מ-0.2 עד, זה מגיע עד מילימטר בדרך כלל.
זאת אומרת, אנחנו לוקחים חוט פלסטיק עבה יחסית, מחממים אותו בתנור הזה ומזריקים אותו דרך חור קטן יותר?
בדיוק ככה. עכשיו, וכאן מגיע שולחן עבודה לאזור נקרא לזה דיזה, זה אותו נחיר שדרכו יוצא החומר, והשולחן הזה נע בשלושה צירים. זה תלוי כמובן בטכנולוגיה, תלוי באיזה מדפס, על איזה מדפסת אנחנו מדברים. והשכבות הדקות מונחות על השולחן, והשולחן בדרך כלל יורד כלפי מטה, וכך נבנה המודל למעשה, שכבה על גבי שכבה.
וגם כאילו כל הקטע של שכבות, הוא מצד אחד היתרון של המדפסת התלת ממד, כי בניגוד לשיטות הייצור האחרות של הזרקה או קרסום או חיתוך לייזר, אז המדפסת יכולה להניח איזה שכבה שהיא רוצה על איזה שכבה שהיא רוצה, כאשר כמובן יש את כל הבעיה של ספורט, כלומר אם אתה מנסה להניח משהו על האוויר.
כשאתה מדבר על טכנולוגיות אחרות שהזכרת, הזכרת ככה בחצי מילה, הזרקה, כוונה להזרקת פלסטיק.
כל המוצרים בעצם שאנחנו רואים מסביבנו, בין אם זה מחשבים, בין אם זה מוצרי תינוקות, הכל זה משהו שפלסטיק מוזרק לתוך תבנית, בסין ברוב המקרים,
יש גם כמה מפעלי הזרקה עוד בישראל.
מעט מאוד, אבל כל הכלים החד פעמיים למיניהם, זה בדרך כלל מה שאנחנו רואים, זה הזרקה של כל מיני סוגים של פלסטיק, בדרך כלל לא הפלסטיקים שמגיעים דווקא להדפסה תלת-ממדית.
כן.
אבל גם.
אבל המורכבות של הטכנולוגיה הזאת, של ייצור ב-CNC או שיטות קונבנציונליות אחרות, אתה תמיד צריך לעבור דרך התבנית.
נכון.
והתבנית היא בדרך כלל מאוד יקרה.
לא, למרות ש-CNC, אם אתה מייצר דברים, CNC קרסום, חריטה
נכון, אבל אם אתה רוצה לייצר כמויות גדולות, ובדרך כלל מייצרים
סדרתי,
ייצור סדרתי המוני, אז התבנית זה הפתרון, ובדרך כלל זה מאוד יקר. הרבה יותר פשוט לייצר אב טיפוס באמצעות המדפסת תלת מימן.
אז בעצם אתה מדבר על השימושים המקובלים למכונה להדפסה תלת מימדית. אנחנו עוד נחזור, נטפל טיפה בטכנולוגיות, אבל בואו נדבר רגע על השימושים. אם יש לי מוצר לייצר, מחשב, מיקרופון, אוזניות, הדברים שמסביבנו, ואני הולך לייצר 100,000 כאלה, בדרך כלל אין סיבה לעשות את זה בהדפסה תלת ממדית.
את הראשון אתה רוצה לעשות בהדפסה תלת ממדית.
את האף טיפוס, את האף טיפוס הרבה יותר נוח לבצע בהדפסה. אין היום יכולת, כלומר עדיין אין היום מדפסת שמייצרת כמויות באמת גבוהות. זה בדרך, יש כבר חברות שמאתגרות את הטכנולוגיה ואת עצמם, כמו HP לדוגמה.
כאשר הטכנולוגיה המקובלת לכמויות גדולות היא מה שדיברתם עליו קודם, טכנולוגיה של הזרקה, שהיא טובה מאוד בייצור שבו כל יחידה היא מאוד זולה, אבל האופרציה כולה, יצירה של התבניות והפעלה של המפעל והכיוונונים, היא מאוד יקרה.
ואפילו יותר מאשר יקרה, היא קצת מסובכת, כי אתה צריך את המהנדס חומרים ואת המהנדס תבניות ואת ה... בן אדם הזה שיטוס לסין ויעשה את כל הפשלות שקשורות ב...
או יעלה עד לקיבוץ בצפון, גם רחוק.
גם רחוק.
ואז מגיעה הדפסה תלת מימדית, שכיום היא טובה לשלב הפיתוח, לפרוטוטייפ, בגלל שהעלות של יחידה אחת בתוכה, היא יותר נמוכה מהעלות של היחידה הראשונה בשיטות מסורתיות.
נכון.
באופן עקרוני זה נכון. עכשיו תלוי באיזה טכנולוגיה... אנחנו מדפיסים. יש טכנולוגיה שהיא יחסית פשוטה, זאת הטכנולוגיית FDM, עלות הפרוטוטייפ שם היא לא יקרה. יש טכנולוגיות אחרות, כמו טכנולוגיה של הפקה ב-SLS. זה לא טוב שאני משתמש עכשיו ב...
אז אתה הזכרת לנו קודם כמה סוגי טכנולוגיות. דיברת על FDM, שזה מה שתיארת עכשיו. Fused Deposition Modeling, לוקח חוט, או אנחנו קוראים לזה פילמנט, סליל פלסטי, מתיח אותו ומצייר בעזרתו את המודל, שכבה על גבי שכבה בתוך המדפסת. עכשיו, אתה הזכרת גם קודם, בתחקיר לפני התוכנית, דיברת על טכנולוגיה שנקראת DLP. מה זה עושה?
כן, DLP זה טכנולוגיה שהיא תולדה של טכנולוגיה הרבה יותר ותיקה שנקראת SLA. זו טכניקה שנולדה בתחילת שנות ה-80, בחברה מאוד מאוד משמעותית שהיא גם היום, זה חברת 3D Systems. הראשון שרשם את הפטנט לטכניקה הזאת היה צ'אק הול. מאז ועד היום המכשירים האלה השתכללו, אבל מי שנהנה באותם השנים מהטכנולוגיה הזאת, זה היה בעיקר חברות תעשייה כאלו שיכלו להרשות לעצמם מה שנקרא.
SLA התחיל ככלי ליצירה של מוליכים למחצה?
לא יצירה של מוליכים למחצה, אלא יצירה של פיקסלים שרצו להדפיס אותם על מוליכים למחצה. אז השתמשו במטריצה של פיקסלים, עם מסכות הסתרה, ועם אור UV שהיה מוקרן, על גבי הרזיסטים, זה חומרים שהם באופן סלקטיבי, היו חושפים, או שהיו מסתירים את האור.
זה קצת כמו לפתח תמונה.
בדיוק כך.
אנחנו מסמנים, חוסמים חלק מהאזור שאנחנו רוצים שיגיב.
זה מאוד דומה, אבל זה מאפשר לעשות הגדרות מאוד מאוד מדויקות.
עכשיו, הטכנולוגיה הזאת התפתחה בשנות ה-70 וה-80,
נכון,
לטובת מוליכים ולמחצה ויצירה של מעבדים.
נכון. על גבי הטכנולוגיה הזאת, החבר'ה ב-3D Systems עשו איזושהי מודיפיקציה לשיטה, על מנת באותה טכניקה פחות או יותר, להגדיר שכבות דקות של חומר פוטופולימרי, כזה שרגיש לאור UV.
ואז בעצם, כשאני ניגש למדפסת שמבוססת על הטכנולוגיה הזאת, היא לא עובדת אותו דבר כמו מה שתיארנו קודם.
ה-FDM לא. ה-FDM אמרנו, עבד עם חוט שמוכנס ויוצא שכבות. בעצם, הדבר הפיזי שאני יכול לראות על גבי המדפסת זה שהראש עולה והמוצר נשאר מתחתיו. ב-SLA זה עובד, אתה רואה את זה הפוך. המשטח יורד אל תוך בריכה של חומר, סוג כלשהו של רזין.
החומר הוא נוזלי?
החומר הוא נוזלי לחלוטין, כן.
כן.
ומלמטה מוקרן, או בעזרת לייזר, או בעזרת מקרן, מוקרנת התמונה של השכבה שאתה רוצה. בדיוק כמו ש... בתיאוריה זה אותו הדבר. זה עדיין שכבות, זה עדיין נבנה שכבה על גבי שכבה, אבל המעשה הוא הפוך. המשטח עולה כלפי מעלה, ומה שמוקרן מלמטה כלפי מעלה על המשטח, זה מה שבעצם נשאר מהרזין. הרזין נדבק אל השכבה הקודמת, וככה בסופו של דבר נוצר האובייקט.
רזין זה נוזל, כן?
רזין זה נוזל, כן.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על הרזין, זה אותו חומר שאלכס סיפר עליו קודם שמגיב לאור.
נכון.
ואנחנו מאירים על חלק ממנו כל פעם, מציירים שכבה באמצעות הלייזר או המקרן על השכבה התחתונה ביותר של הרזין, אז המשטח שלנו עולה למעלה ונותן לנו להגיע לשכבה הבאה.
נכון.
והרזין כאילו זורם אל הרווח שנוצר מתחת.
נכון, זה הקסם של הטכנולוגיה.
זה נכון להגיד שבאופן כללי, כל טכנולוגיות ההדפסה התלת מימדית, מבוססות על שכבות?
נכון.
בהסתייגות אחת, מאוד מבורכת, של חברה בשם קרבון, מישהו שמע עליה?
לא.
לפני איזה שנתיים, יצא איזה מרצה בהרצאת TED, ותוך כדי הרצאה, שנמשכה כרבע שעה, הוא הדפיס במדפסת, דיברנו על DLP, משהו דמוי DLP, מודל בגודל של 15 נדמה לי סנטימטר.
שזה נחשב מאוד מאוד מהר.
זה נחשב יחסית למה שקיים היום, זה נחשב מהר, אבל מה שמאפיין את הטכנולוגיה שם, שהוא בעצם יוצר חומר שהוא לא בשכבות, אלא חומר הומוגני.
כן, ההדפסה הייתה עדיין בשכבות, אבל המוצר הסופי יצא כמעט מושלם.
יש שם איזושהי, אני יכול להיכנס לתוך הטיפונת אולי, לתוך הטכנולוגיה. במקום להקפיא שכבה אחרי שכבה, החומר מוקפא באופן הומוגני והדיר, תוך כדי העלאת השולחן כלפי מעלה. עכשיו, יש שם איזשהו תוסף נוסף, שבאמצעות בקרת חמצן שנכנסת לתוך המדיום מאוד 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 קרוב לשולחן הדפסה, באמצעות בקרה של כמות החמצן, ניתן להקפיא את החומר ללא שכבות.
אם אני לא טועה, מזרימו שם אוזון על המשטח או משהו כזה.
זה לא משנה, בסופו של דבר מי שעושה את העבודה זה חמצן. והם מסבירים את זה, דרך אגב, אתה יכול לראות
בטד
ובאינטרנט בכלל, אפילו באתר שלהם אתה יכול לראות את העקרונות של הטכנולוגיה. זה היתרון, וזה בעצם מה שנותן להם את המהירות הגבוהה, ואת הדיוק של מדפסות SLA או DLP. מעבר לכך, הם פיתחו חומרים שהם יכולים להיות כבר חומרים פונקציונליים, שאפשר להכניס אותם לתוך מכונות או שימושים אחרים. כלומר, לא רק לייצר אף טיפוס, אלא לייצר משהו שאפשר לעבוד איתו.
אז זאת כבר
התקדמות כבירה.
זאת כבר פעם שנייה שאנחנו מדברים על נושא המהירות בהדפסה תלת מימדית. זה אישו
בעתי. זה אישו, זה עקב אכילס של כל הדפסה תלת מימדית. תיקח מדפסות בשווי של 10,000 שקל או 100,000 דולר. הם כולם סובלות מהדבר הזה. המהירות היא לא...
היא לא הצד החזק של
הדפסה. לא הצד החזק של ההדפסה.
התחלת קודם להגיד, כתבתי לי כדי שנחזור על זה אחר כך, מה קורה ב-HP? למעשה אתה, מה שאני מבין ממה שאמרת זה שהם מתקרבים למצב שהם יוכלו לייצר סדרות כמו של ייצור במפעל, אבל בטכנולוגיה של הדפסה תלת מימדית?
HP, טוב, לא צריך להסביר מי זה HP, זה חברה מאוד מאוד חזקה, והם בסבלנות חיכו עד לפני כשנתיים הם התחילו להיכנס לתחום התלת מימד, והיום אפשר לומר כבר אפילו בארץ הם נכנסים עם שתי חברות שייצגו אותם, זה מפעיל וסיסטמטיקס, והטכנולוגיה שם היא טכנולוגיה טיפה שונה מכל מה שאנחנו מכירים, והיא מאפשרת ייצור של סדרות נמוכות בינוניות.
מה זה אומר סדרות נמוכות בינוניות?
סדרות, הכוונה שאתה יכול לייצר כמות של אובייקטים משמעותית הרבה יותר מאשר במדפסות הקונבנציונליות.
5, 10, 100, 1,000?
לאלפים לא הייתי מגיע, ייתכן בעתיד שזה יקרה, אבל מאות כן, יכול להיות שהם...
אז אתה מדבר פה כמעט על מהפכה כמו של המעבר מדפוס פרוסס לדפוס דיגיטלי, לטובת מאזינינו בני 28 ומטה, פעם, כשהייתם קטנים, מכונות דפוס עבדו בתהליך שנקרא פרוסס, שהיה כרוך בהפרדת צבעים, ויצירה של גלופות כדי לייצר מהם עותקים, בגדול במחבש דפוס, וריאציה מודרנית, מכונות רוטציה, וריאציה מודרנית על מחבש הדפוס של גוטנברג.
כן, האנלוגיה אולי טיפה יומרנית, אבל מה שעשו ב-HP זה פחות או יותר, זה הדפסה בשכבות, אבל הם משתמשים באיזשהו חומר נוסף. אגב, הם עושים את זה בג'טינג, בהשפרצה. של חומר פוטופולימרי, אבל יש שם איזשהו, נקרא לזה agent, או איזשהו חומר נוסף שהוא מחבר את החלקיקים של הפולימר ביניהם, ובצורה כזאת הוא משיג מהירויות וגם חוזק.
הם בעצם חיברו קצת בין ה-FDM וה-SLA, זה להשתמש בחומרים שדומים לחומרים של SLA, אבל בשיטה מאוד דומה ל-FDM, בהזרקה מלמעלה.
אותי קצת בלבלתם מבחינת הטכנולוגיה, אבל בואו ניקח חצי צעד אחורה. אנחנו מדברים על מצב שבו אולי בעתיד הלא מאוד רחוק, כמו שאנחנו יודעים, יכולים היום לגשת לבית דפוס בפינת הרחוב, או אפילו במדפסת בבית, להדפיס 100, 200, 1000 יחידות, בדרך כלל בדפוס דיגיטלי של חומרים באיכות טובה, יכול להיות שבעתיד הקרוב נהיה ככה בייצור של אובייקטים פיזיים עם נפח בהדפסה תלת ממדית. אבל בואו ניקח רגע חצי צעד אחורה. אנחנו בפרק ראשון של הסדרה, פרק המבוא. אני רוצה רגע לדבר על המדפסות שיושבות אצל אנשים על השולחן. במשרד הישן שלי ישבו בכל רגע נתון בין 4-10 מדפסות, והדפיסו לפעמים דברים מצחיקים, לפעמים דברים שימושיים. ואחד הדברים שאנחנו שואלים כל הזמן זה למה בעצם אנשים משתמשים במדפסות תלת-ממדיות. אנחנו מוגבלים קצת ברמת החומרים. המדפסות השולחניות שעובדות בטכנולוגיה שקראנו לה FDM, שמציירות שכבה על גבי שכבה בפלסטיק מותח, עובדות במשפחה די מצומצמת של חומרים שניתן לגלגל לגליל של פילמנט ולהתיך על, על המשטח. מה השימושים הנפוצים שאתם רואים אליהם?
אז באופן מסורתי, השימוש במדפסות תלת מימד זה ליצירת עבי טיפוס. ומדפסות תלת מימד נכנסו כאן בצורה חזקה מאוד, ופתרו כמה בעיות שנתקלו בשיטות מסורתיות כמו CNC. לדוגמה, הראש של CNC הוא סופר מדויק, אבל הוא לא תמיד יכול להיכנס לכל חלל נסתר בתוך דגם שרוצים לייצר.
סליחה אותו. עבור השאלה, מה זה CNC?
CNC זה שיטה קונבנציונלית ליצירה של אובייקט כלשהו, והיא עובדת בדיוק הפוך ממדפסת תלת מימד. שם לוקחים גוש של מתכת או פלסטיק, ומפסלים ממנו בצורה מאוד מדויקת את הצורה הגיאומטרית הנדרשת.
זה כמו מקדחה קטנה, כמו דרמל.
זה סכין, זה סכין שרצה בשלושה צירים, היום יש כבר
CNC
בחמישה צירים, והם מצליחים, לא מצליחים, אלא הם מייצרים את הדגם באמצעות פיסול, נקרא לזה פיסול. מדפסת תלת מימד עובדת הפוך. היא from scratch, מ-0, היא
מתחילה מייצרת, עם גוש של אוויר, לא עם גוש
היא
של...
היא מתחילה עם גוש של אוויר, ועם שכבה ראשונה של חומר מותח, ובונה את זה בלי צורך בחיתוך, ובלי צורך לקבל כתופעה נלוות הרבה שיריות. היא בונה את המוצר שהוא תוכנן מראש, באמצעות תוכנת עיצוב כלשהי.
אז זה אכן היה השימוש ה... מסורתי, אפילו הכי הגדול, זה שגרר אותי לתחום הזה של הדפסת תלת מימדית. הראה לי אז, הוא למד עיצוב תעשייתי, והראה לי כבר, הוא היה ב-2008, זה אמנם אחרי ההתחלה של המדפסות הביתיות, ההתחלה. הוא הראה לי דברים שהוא גם הדפיס, הם אתגרו אותם להדפיס משהו בתלת מימד. ושם הם בעצם למדו פרוטוטייפינג, אבל מ-2006, תפוגת הפטנט, אם נדבר על זה אחר כך, התחילו המדפסות להיכנס לבית, ואז הפרוטוטייפינג בעצם כביכול יצא מהידיים של הדפסה תלת-ממדית, ואנשים התחילו לייצר פיצ'יף קסים, גאדג'טים, דברים לרוב לא שימושיים, מחזיקים לעתים ולניירות ומגנטים על המקרר, ומי שמעוניין גם חותכני הוגיות למיניהם, אבל אני אישית ורוב הקהילה לא ממליצה לעשות דברים כאלה, אני באמת, תעשו את זה רק עם חומרים שנכונים לשימוש עם אוכל, פליז.
למה שאני ארצה לעשות חותכן הוגיות במדפסת לאט ממד, אני יכול לקנות אותו באיקאה.
נכון, אבל אם אתה רוצה חותכן של אנה ואלזה, אז אתה צריך כנראה להדפיס אותו, למרות שהיום
אנה ואלזה בטוח.
אנה ואלזה כבר יש, אבל אם אתה רוצה חותכני הוגיות שאתה רוצה לעצב אותם, אז אתה ניגש לאינטרנט, אתה מסטרטט לעצמך, או ניגש לאחד האתרי אינטרנט שפשוט מאפשרים לך להוריד דברים ומוריד את זה. אני אישית אפילו משתמש בזה למשחקי לוח ומשחקי קופסה. במקרה אחד החבר שלי קנה עכשיו איזה משחק נורא גדול, והיו חסרות מיניאטורות למשהו, אז אני פשוט באתי והדפסתי את המיניאטורות.
איזה משחק?
המשחק נקרא גלום הייבן.
גלום הייבן, תן לנו את הטוליינר שלו.
הטוליינר שלו זה משחק כגון, כמו D&D נקרא לזה, הוא משחק כביכול תפקידים, אתה לוקח דמות ואז אתה מגלה עולם. בוא נגיד, אני יכול להקביל את זה ל-World of Warcraft, מאחר ורוב המאזינים...
אבל הוא לא משחק מחשב, משחקים אותו על לוח.
הוא לא משחק מחשב, אבל מבחינת סדר הגודל של המשחק, ה-World of Warcraft עשה את זה באינטרנט, שיש לך מיליון דמויות ומיליון הרפתקאות, גלום הייבן עושה את זה על השולחן.
והייתה חסרה לך דמות שהיא מה, לוחם?
רובוט, האמת, אני, הדמות שלי, הטינקרר, שזה נורא מצחיק להגיד, אבל אני אשכרה בחרתי דמות לפי מי שאני במציאות, זה שעושה כל מיני דברים, חבר, יוצר, במקרה שם זה מלכודות, אני לא עושה את זה בבית, אבל מדפיס, הדפסתי לעצמי את הדמות רובוט שלי, בגלל ששם יש איזשהו ייצוג מאוד דו-מימדי לרובוט הזה, וזה נורא עצבן אותי.
עוד שימוש נוסף, נקרא לזה שימוש קלאסי שהציעו אותו כשהמדפסות תלת-מימד הביתיות, נקרא לזה הקומפקטיות, יצאו, היה שימוש שהציע המנכ״ל של מייקרבוט, האגדי, ברי פיטי, שהוא היה בין המתחילים בתחום הדסקטופ, התקלקל לך איזשהו מכשיר בבית. מה זה התקלקל? נהרס לך כפתור במכונת כביסה. In no time, אתה יכול לעצב את הכפתור הזה באחת התוכנות הפשוטות, ולייצא קובץ שהמדפסת יודעת לקרוא, ולייצר לעצמו חלק חילוף. זה היה נורא נחמד לצרכים שיווקיים, אבל ברור לכולנו שזה לא כל כך פשוט.
אפשר לעשות ממש מאגר אונליין של כפתורים לכל המכונות?
נכון, אני לא בטוח שהיצרנים של מכונות כביסה מקררים וכולי יהיו כל כך מרוצים מהרעיון הזה, כי חלק מהחיים העסקיים שלהם מבוססים על תמיכה.
על חלקי החילוף.
על חלקי החילוף, מה שנקרא פוסט סל. אבל זה לא יכול למנוע מאף אחד לעשות את זה, אם הוא יודע לעצב.
אני רק אתייחס שם, אתה לא חייב לדעת לעצב, אפילו יש לך את הנושא של סריקה תלת-ממדית.
כן, כן.
אם אתה מעוניין, אתה יכול לגשת, ואז אתה מביא את החלק השבור, פשוט יצא לי לעשות את זה גם כן עם ה...
נכון מאוד, אפשר לסרוק את החלק?
מישהו הגיע עם ידית של טוסטר, עם החוגה של טוסטר, שנשברה לו, והוא ממש אוהב את הטוסטר הזה, אז הוא בא וסרקנו את הידית של הטוסטר, והיינו צריכים לתקן את זה קצת ולחזק את זה, וזה עובד.
כן, זה שימוש מאוד מעניין, במיוחד בחלקים שלא ניתן לקנות אותם off the shelf.
אז תסביר רגע למאזיננו מה זה סורק תלת מימדי, איך עושים את זה?
אז הסורק תלת מימדי זה כלי מאוד סימפטי, שבאמצעותו אתה יכול בשיטות האופטיות לבצע העתקה של חלק או השלמה של איזשהו חלק שבור, ולסרוק אותו לקבל איזשהו קובץ בתוך בתוך התוכנת הקאט שלך, שוב, לייצא STL, לייצא...
קאד, תוכנה לסרטוט ועיצוב תלת מימדי, Computer Aided Design.
נכון מאוד.
STL זה הקובץ שהתוכנה מייצאת, כמו PDF למדפסת רגילה.
כמו שסורק נייר יודע לסרוק את הכתוב, הסורק תלת מימדי יודע לעשות מין קופי-פייסט של, של מוצר תלת מימדי, ותלוי מה השימוש הסופי של, או מה הרצון של אותו לקוח שרוצה לקבל את, את המוצר, הוא יכול לייצא את הקובץ שהמדפסת תלת מימד תדע לקרוא אותו ולייצר אותו לעשות קופי-פייסט. יש כאלה שרוצים לעשות מודיפיקציה של, של הקובץ המקורי. כלומר, לעשות שינויים. במקרה כזה עושים מה שנקרא הנדסה לאחור, באמצעות תוכנות מתוחכמות, נוספות לאלו ש, שמפעילים בעת הסורקים, וכו' וכו'.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. את מפעיל אתם מכירים קרוב לוודאי מחדר המדפסות באוניברסיטה. מפעיל היא החברה המפעילה בין היתר את מערך הצילום וההדפסה במוסדות האקדמיים. את ציוד ההדפסה של מפעיל אפשר למצוא היום בכל פינה בעולם העסקים. מחברות תקשורת, בנקים, משרדי עורכי דין גדולים וגופי אנטרפרייז אחרים.
כחברה טכנולוגית מובילה שמחדירה כל היום טכנולוגיות, הסתכלנו על מה הדבר הבא שאנחנו יכולים על הפלטפורמה שלנו להביא לשוק ולהביא משהו שחברות אחרות לא עושות.
הכירו את רז דרבי, מנכ"ל חברת מפעיל. הדבר הבא עליו מדבר רז היא הדפסת תלת מימד, שבעשר השנים האחרונות מחוללת מהפכה בתחום העיצוב והתכנון בענפים רבים.
כשמסתכלים היסטורית, אומרים, היו עד היום שלוש מהפכות תעשייתיות, ועכשיו אנחנו במהלכה, אפילו לא בפתחה של תעשייה, מהפכה תעשייתית רביעית.
בשנים האחרונות נכנסה המפעיל גם לתחום מדפסות התלת מימד, וגם שם היא מובילה חדשנות בקצב גבוה. למשל, מפעיל מכניסה לשימוש בעת האחרונה מדפסות חדשות מתוצרת HP, שמפיקות תוצרים בקצב גבוה בהרבה מהמקובל כיום, ועלות חומר נמוכה יותר.
המדפסות שלנו, בניגוד למדפסות של החובבים שמשתמשים בזה בבית, הן מדפסות שמאפשרות רמות דיוק וחומרים שמאוד עוזרים גם למהנדס בחברות ביטחוניות או בצבא ובמקומות כאלה. כמו שעברנו ממדפסות משרדיות למדפסות מקצועיות, ככה אנחנו רואים את המעבר ממדפסות לתמימת שולחניות למדפסות מקצועיות. HP בטכנולוגיה של ה-MJF, שזה הדפסת פלסטיקה, זה התחנה הראשונה. יש לנו כבר מדפסות עובדות, הקצב מכירה הוא מאוד מרשים. ויחד עם הספקים שלנו, שזה אחד היתרונות הגדולים שלנו, אנחנו נמשיך ונתרחב. כחברה שמייצגת ענקים טכנולוגיים בעולם, כדוגמת טושיבה, ריקו, HP, שלושתם נכנסו לעולם התלת מימד, ואנחנו איתם נצעד קדימה.
מפעיל מספקת פתרונות תלת מימד במגוון טכנולוגיות וחומרי גלם, והכי חשוב, שירות שמגיע לכל מקום בארץ. חפשו mafil.co.il או היכנסו לבאנר החברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שאתם מאזיני עושים היסטוריה. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אז אם אני מאזין עכשיו, ואני איש עם הבנה טכנולוגית מספיקה, ראיתי מדפסת, שיחקתי אולי קצת עם המודלים, ואני רוצה להיכנס לתוך התחום. ברור שאני לא אכנס מטכנולוגיות מאוד מסובכות, ממדפסות של עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים, אלא אחפש את הכניסה הזולה והפשוטה ביותר. מיכאל, לדעתך, מה הדבר הראשון שעושה מי שצריך, מי שרוצה להתחיל להדפיס בתלת מימד?
אז קודם כל הוא צריך לחשוב מה הוא רוצה להדפיס לעצמו, ואז לגשת לרוב לאינטרנט, זה לפחות מה שאני עשיתי, והתחלתי לחפש באתרים כמו Thingiverse וגרבקד, שמהווים סוג של, תקרא לזה הוויקיפדיה או החנות האינטרנטית, למרות שברוב המקומות האלה הקבצים יכולים להיות אפילו בחינם. סינגיברס באופן עקרוני הכל בחינם, יש אתרים גם שבהם אתה יכול לקנות את הקבצים התלת ממדים שאתה צריך.
אנחנו נשים גם לינקים לאתרים האלה, אלה בעצם מאגרים גדולים שאפשר להוריד בהם קבצים, רובם הגדול באופן סורס, כן. וחלק למחירה בדרך כלל מאוד בזול.
נכון. ואז אתה מוצא את הקובץ בהנחה ומצאת את הקובץ שאתה רוצה, שנראה בדיוק כמו שבא לך. אתה יכול לגשת או לאתרי האינטרנט שעושים את זה, כגון 3D Hubs, למשל, שמאפשר לך להדפיס אצל המדפיס הקרוב לביתך, או...
אני רוצה להדפיס בעצמי.
אם אתה רוצה להדפיס בעצמך, אז אני הייתי מפנה אותך לאחד משני כיוונים. אם אתה לא רוצה לקנות מדפסת, לא בא לך להסתבך עם ההפעלה, אז אתה יכול ללכת למקומות כגון תמי, זה התל אביב מייקרספייס בישראל, נמצא בדרום תל אביב, או ב-3D Factory, או ב-Tech Factory Plus, שכולם חנויות, או מייקרספייסים שאתה יכול להגיע אליהם, לשים את הקובץ, לשלם את איפשהו בין עלות החומר לבין משהו כמו שקל לדקה בערך, זה היום כמה שעולה, הם נותנים לך את הצעת המחיר לפי החומר והאיכות שאתה רוצה להדפיס בה, ואתה מקבל את הקובץ שלך. ככה אתה מוציא קובץ, אם אתה לא רוצה לקנות את המדפסת.
אתה מקבל את המודל שלך.
את המודל, כן.
ואם הייתי רוצה כן להדפיס בעצמי, אני יכול ללכת לטאמי או למייקר ספייס אחר, ולהדפיס בעצמי?
בתמי רוב הסיכויים, אחרי שידריכו אותך איך להשתמש במדפסת, אז אתה תוכל גם להדפיס בעצמך. אני לא ממליץ לך לעשות את זה בהתחלה, כי בוא נגיד, הדבר שאני גיליתי כשאני התחלתי להתעסק בהדפסה תלת ממדית, זה היה בסביבות שנת 2012, לקח לי 3 שבועות להפעיל את המדפסת בפעם הראשונה. זה מאוד שובר עם מה שאתה רוצה עכשיו.
אני מכיר אותך, אתה גם התעסקת בלבנות אותה קודם, שזה סטייה מיוחדת במינה. אבל נניח שמצאתי עכשיו באחד מהאתרים האלה קובץ, והוא בדיוק מה שרציתי, אבל הוא טיפה גדול מדי, או טיפה קטן מדי.
אז אם השינוי שאתה רוצה זה רק גדול מדי או קטן מדי, רוב תוכנות ההדפסה מאפשרות לך להגדיל ולהקטין את הקובץ. אבל אם מצאת סוס ואתה רוצה להוסיף לו קרן, כי אתה רוצה אחד קרן,
ברור שאני רוצה אחד קרן.
אז ברור שאתה רוצה אחד קרן, מי לא? אז אתה תצטרך לגשת לאחד אחת התוכנות שעושות את זה. התוכנות היותר קלות להתחלה זה טינקרקאד, שהיא תוכנה אינטרנטית חינמית, אתה רק צריך להירשם אליה. גם נמצאת תחת כל האוטודסק, אוטודסק נראה לי גם קנו אותם.
כן, טינקרקאד שייכת לאוטודסק, אנחנו נשים גם לינק לטינקרקאד.
וגם ה-1-2-3D, דיזיין, היא גם תוכנה שעדיין יחסית קל להתחיל איתה. התוכנות הבאות כבר יהיו קצת יותר מסובכות, תחת הכותרת של סוליד וורקס למיניהם, האינבנטור, או הפיוז'ן, או אפילו האונשייפ, היא גם תוכנת אינטרנט, היא סוליד וורקס האינטרנטית. אבל שוב, זה לא למתחילים בכלל.
אז בואו נחזור למתחילים. התוכנה לעיצוב שהייתם ממליצים למתחילים היא טינקרקאד?
טינקרקאד היא די נפוצה.
היא תאפשר לך להוסיף את הקרן לחד קרן, לעשות חורים איפה שאתה רוצה, וכשאני לימדתי בבתי הספר, אז בוא נגיד ילדים בכיתה ד' לוקח להם משהו כמו 3-4 שיעורים לבנות את הבית הראשון שלהם. ילדים בכיתה...
זאת אומרת שלמבוגרים מוכשרים, זה לא ייקח יותר מ10-12 שיעורים.
כנראה ש... בוא נגיד, אני מקווה שלא, מהניסיון שלי אחרי זה גם... יצא לי להדריך גם בכיתות היותר גבוהות, בטט, י"ב ואפילו פנסיונרים. ברוב המקרים, אחרי 2-3 מפגשים, כבר הם מיצו לחלוטין את כל היכולות של התוכנה. שזה לא אומר שהם לא יכולים לעבוד עכשיו ולעצב דברים מאוד יפים. מי שייכנס לאתר של טינקרקאד, יראה שחלק מהעיצובים שם הם ממש 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 יפים, וחלק מהעיצובים שאני ראיתי שתלמידים עושים היו פסיכיים לחלוטין, סליחה, כאילו, זה עיצובים מדהימים.
תוכנה חזקה מאוד, ואני...
תוכנה חזקה, אבל היא מבוססת בעיקר, תקנו אותי אם אני טועה, על צורות גיאומטריות קיימות.
נכון.
שאתה מחבר ביניהם, אתה יכול להגדיל, להקטין וכו', כך ליצור אובייקטים.
הכלים שלה מאוד מוגבלים,
כן.
אבל באופן עקרוני, אם אתה מוכן לעבוד עם הכלים המאוד בסיסיים האלה, עדיין השמיים הם איפשהו הגבול. אני לא ממליץ את זה למהנדסים או לאנשים
זאת אומרת, תאפשר לי לקחת קובייה או כדור או גליל, ולחבר ביניהם ולשחק עם הגודל שלהם עד שאני אגיע לצורה שרציתי?
נכון, משהו כזה.
נשמע די פשוט לתוכנת עיצוב תלת מימדי.
ואני עדיין משתמש בה גם היום.
כן.
אני מוכרח להודות, גם כי היא אחת התוכנות היחידות שעובדות ממש טוב עם STL. כל התוכנות...
מה זה STL?
ה-STL, מה שהזכרנו קודם, סוג הסיומת קובץ של הדפסת תלת מימדית, הנפוץ מביניהם. יש הרבה סיומות, אבל STL זה הסיומת הנפוצה, זה בעצם הדוק של, תקרא לזה, או הדוק X היום.
ה-PDF.
ה-PDF של, של הדפסת תלת מימדית, ורוב התוכנות ההנדסיות לא אוהבות STL, בלשון המעטה.
רוב התוכנות שהם לא טינקר כאן.
נכון.
ונניח שיש לי עכשיו את הקובץ.
עוד מילה להוסיף, STL זה קובץ סגור. הוא נקרא קובץ משטחי. ואתה פחות או יותר מלבד להדפיס, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול לשנות אותו, אתה לא יכול להוסיף, לעשות בקרת איכות, אתה לא יכול לעשות כלום. אלא אם כן, אתה עושה איזושהי אמרה לקבצים קצת יותר מתוחכמים, שם אתה יכול לעבוד ולעשות, הזכרתי את זה קודם, הנדסה לאחור, reverse engineering.
אז באמת STL אפשר להשוות אותו לקובץ PDF. הוא מיועד לייצור או להדפסה, אבל הוא לא מיועד לעריכה.
נכון, ואתה יכול לערוך אותו עם תוכנות הפוסט-פרוססינג כגון mesh mixer, שגם אתה מכניס וזה, או Tinkercad לצורך העניין, שהיא מקבלת קבצים, קבצי STL בדיוק כמו כל שאר הקוביות שלה. זה פשוט עוד קובייה לאוסף.
יש לי את הקובץ מוכן ואני רוצה לצאת להדפיס. איזה מדפסת אני קונה שתשב אצלי במשרד או בבית?
אז יש כל מיני מדפסות שאני יכול להמליץ עליהן, בין אם זה...
משהו טוב שלא יעשה יותר מדי בלגן, למתחילים.
המייקרבוט והאפ בוקס הם מדפסות שיחסית ידידותיות להתחלה. אולטימייקר, השתיים והשלוש, מדפסות שהתנסיתי איתן והיו נחמדות מאוד. גם הוויטבוקס, ויש עוד כל מיני מדפסות, גם נו נאים ש...
כל אלה שתיארתם עכשיו זה דברים שאפשר לקנות בארץ?
דברים שזמינים אוף דה שלף בישראל.
כמובן קיימות מדפסות בסדרי גודל של 1,000 עד 3,000 שקל, אבל צריך לדעת, כשאתה קונה מדפסת, הדבר הכי חשוב זה לקבל תמיכה לאחר קנייה. וכאן התחום הזה מצטמצם למספר מותגים מצומצם. ומיכאל הזכיר אותם.
אז דיברת על מדפסות להרכבה, החל מכמה מאות שקלים, אני חייב להודות שלי יש ניסיון לא כל כך טוב איתם, אם זה זול מדי זה לא עובד מדהים.
כן ולא, היום הקיטים כבר השתפרו משמעותית, ראיתי את הטרנטולה למיניהם, שהן מדפסות שהן, אני יכול להגיד שהן בסדר. היא מאוד זולה, היא 1,600 שקל, אני חושב בישראל אתה יכול להשיג את הקיט שלה.
אבל זה מיועד יותר לאנשים שאוהבים להתעסק טיפה עם המדפסת.
כן, בוא נגיד, אם יש לך את הקובץ ואתה רוצה להדפיס משהו, אל תלך ותקנה טרנטולה, כי ייקח לך שבועיים רק לבנות לחייל אותה ולהבין איך מפעילים אותה.
זה למייקרים האמיתיים, זה לפרק הבא. מדפסת מבית משמעותי, מייקרבוט, אולטימייקר או אפ, או הוויטבוקס, כמה הייתה עולה לנו בישראל?
יש גם את הפלשפורג', הפלשפורג' נראה לי נמצאת בתחתית מבחינת המחירים, אבל היא דווקא שייכת לשחקנים הגדולים יותר מבחינת האיכות הדפסה. היא מתחילה איפשהו בסביבות ה-5,000 שקל, אם אני זוכר נכון, 5,500.
זה נע בין 5,000 ל-10,000 שקל.
אף לא, המייקרבוטים החדשות נמכרות ב-15,000.
כן, אבל אלה מדפסות עם שני ראשים, הם קצת יותר מורכבות.
לא, לא, המדפסת החדשה של הרפליקטור פלוס. היא מדפסת, אם אני זוכר נכון, היא 16,000 שקל.
בואו נשאר בעולם ה...
זה יהיה הטווח, זה
בין לבין.
בין ה-5,000 ל-16,000, בואו נגיד שהדברים שמעל ה-16,000 כבר או ששייכים לעולם ה-SLA, או ששייכים לעולם היותר מקצועי.
מה עוד אני צריך כדי להתחיל להדפיס?
אם אתה מתכנן לקנות את המדפסת, אתה צריך לקנות גם חומר גלם.
נקודה מעניינת.
בדיוק כמו שיש קרטריג' או מחסנית דיו, שאתה יכול לקנות, בשביל המדפסת דיו שלך, אתה תצטרך לקנות חומר גלם.
כן, גם בתחום הזה יש מבחר מאוד משמעותי בשוק הישראלי ועולמי. יש חומרים שהם יחסית זולים, אבל פחות איכותיים. צריך לזכור שאנחנו מדברים על שני חומרים הנפוצים בתחום, זה ABS ו-PLA, שניהם פולימרים אמורפיים, הכוונה שהנקודת התחה שלהם היא בתחום מסוים, והיא לא במקום מדויק, וכל יצרן מייצר את החומר גלם בתחום ספציפי. לכן לא לכל מדפסת יתאים חומר גלם מסוים.
אתה צריך להתאים את המדפסת לחומר כדי שהיא תתיך אותו בדיוק לנקודה הנכונה על פי היצרן?
נכון מאוד. רצוי לדעת, רצוי לבדוק עם היצרן באיזה טמפרטורה להדפיס.
בוא נגיד בשביל המשתמש המתחיל, הייתי אומר PLA בלבד.
מה ההבדל בין PLA ל-ABS?
PLA בנוסף להיותו יותר ידידותי לסביבה ופחות רעיל לנשימה, הטמפרטורת הדפסה שלו היא יותר נמוכה, והוא לא מצריך לא משטח מתחמם ולא חלל מחומם.
זאת אומרת, באופן כללי יותר קל להדפיס ב-PLA?
נכון.
אז למה משתמשים גם ב-ABS?
בגלל התכונות המכניות שלו, שהוא הרבה יותר חזק.
ABS הוא חומר הנדסי יותר.
כן. בוא נגיד, כל הפלסטיק שאתה רואה מסביבך, ברוב המקרים, באוטו זה ABS, ובהרבה מאוד צעצועים או כיסויים של מוצרים, אם אתה רואה פלסטיק, בוא נגיד, רוב הסיכויים שאתה רואה ABS, כי העמידות שלו לטמפרטורה הוא עמיד בסביבות ה-95 מעלות.
ABS הוא גם חומר שניתן לאבד אותו בעין.
כן.
בפוסט פרוצס, לאחר סיום התהליך הדפסה. אם אתה רוצה, לדוגמה, לקדוח או לשייף או להכניס איזשהו אינסורט פנימה, ABS הוא יותר ידידותי מ-PLA.
גם ב-PLA אתה יכול לעשות את זה, אבל הוא יתפרק יותר מהר.
הוא יתפרק יותר מהר, והוא גם לא יהיה יפה אחרי שיוף.
נכון.
והמדפסות שתיארתם, האפ והמייקרבוט והאולטימייקר, אני מסתכל...
האולטימייקר והאפ בוקס יכולות לעבוד גם עם ABS. המייקרבוט והוויט בוקס לא עובדות עם ABS היום. למיטב ידיעתי, אלא אם הם שינו משהו מאז חצי שנה, אני כבר קצת פחות מודכן. פלש פורג' למיטב זיכרוני עובדתי עם ABS, אבל אני מוכרח להגיד ש-ABS, וכאן אני אמליץ בעיקר דווקא על אפ-בוקס, כי יש לה גם את המשטח וגם את החלל המחומם והסגור, ומערכת של סינון רעלים. ה-ABS, המחקרים שעשו עליו, זה שהוא פולט רעלים, דברים שלא כיף לנשום, אם אין חלון פתוח ועברור ממש אקטיבי בחדר, לא מומלץ להדפיס ABS.
בוא לא נפחיד את המאזינים.
אני אוהב להפחיד קצת.
לא, זה בסדר, אבל תראה, ABS הוא רעיל אם אתה מגיע לרמת העדים.
נכון.
כשאתה מתיח אותו, אתה לא מגיע לרמת העדים.
אבל אם המדפסת יושבת לידך, ליד המחשב...
אני מסכים איתך, אתה מרגיש. ואתה נושא... יש ריח.
זה ריח לא טוב, וזה לא בריא.
רצוי להשתמש במערכות שהן משובצות
סננים. ורוב המדפסות לא מגיעות עם סננים, אפילו לא מגיעות עם חלל סגור. כלומר, מילא, אם זה היה חלל סגור, אז היית נושם את זה פחות, היית יכול לכוון את המעברר יניקה שלו אולי החוצה.
לאפ יש את היתרון.
לאפ בוקס, זה מה שאני מאוד מאוד אהבתי באפ בוקס.
משפיע גם על ניהול טמפרטורה בתוך קופסת ההדפסה, נכון?
בוודאי.
על שמירה של יציבות.
היה לי כמה ניסיונות עם הדפסות גדולות יחסית, שהשוליים שלהם התחילו להתקלף.
התופעה נקראת קרלינג, כשהקצוות מתקפלים כלפי מעלה, או השכבות נפרדות. וורפינג זה ה...
מיכל, קרלינג זה הספורט האהוב עליו.
לגמרי.
זה עם הבלוק שייש.
בקנדה.
זה בעיקר קורה באמת ל-ABS ופחות PLA.
הדפסות מאוד גדולות בשל PLA, או בוא נגיד רוב הדפסות שאני הוצאתי במדפסת הישנה שלי, הייתה לי את הפרוסה 2, שהייתה בקוד פתוח, ואפילו עם משטח מתחמם, התקפל ונפרד.
בגלל הבדל הפרש של מקדמי התפשטות טרמית.
כן.
לא הבנתי מה אמרת.
ההדפסה מתקררת יותר מהר ממה שהיא צריכה, נקרא לזה.
אוקיי, אני אתרגם את זה למשהו שאני כן מבין. אם המשטח מתחמם בצורה לא אחידה, או שההדפסה לא בטמפרטורה אחידה, היא עלולה להתעוות תוך כדי הפעילות, אם היא גדולה מדי?
נכון.
מדויק.
להתעוות עד כדי כך שהשכבה הראשונה תיפרד מהמשטח.
ולכן אם יש לנו אפשרות, נעדיף לקנות מדפסת שסגורה בתוך קופסה.
או לבנות כיסוי.
או לקחת מדפסת זולה פשוטה של 1,500 שקל, ולהכניס אותה לחתיכת קופסת קרטון. או אקווריום. גם יכול לעבוד. הזכרתם קודם איזשהו פטנט שפג ב-2006. זה יכול לתת לנו מענה לשאלה למה טכנולוגיה שאמרת קודם שהתחילה בשנות ה-80 או סוף שנות ה-70, הפכה לפופולרית כל כך דווקא בשנים האחרונות. לא שמענו על מדפסות תלת-ממד כמעט בכלל עד 2006-7, והיום נראה שהם בכל מקום. אז מה בעצם קרה שם?
אז זה די מרתק. כמו שהזכרנו, הטכנולוגיה של הדפסת תלת-ממד התחילה בשנות ה-80 מוקדמות, מאוחרות, תלוי על איזה שיטה מדברים, והפלא הפלא, רק בשנות ה-2000, נניח 2007 ומעלה, התחלנו להיחשף באופן משמעותי לתחום הזה. עכשיו, הסיבה היא באמת פגעות הפטנטים. לא רק פטנט אחד, אלא מספר פטנטים שנרשמו בתקופה המוקדמת. כשהפטנט מסתיים, בעצם זה מאפשר לקהל נוסף של מייצרים, מפתחים, אולי לא להעתיק לחלוטין, אבל לייצר משהו דומה. וכך למעשה כל הנושא של הדסקטופ, של המדפסות השולחניות, הוצץ בתנופה מאוד משמעותית. אני חייב לציין עוד משהו מעניין, שהולך לקרות ממש אולי לא בימים, אבל בחודשים הקרובים, זה הפגות פטנט של סטרטזיס על תאים מחוממים. מה זה תאים מחוממים? הזכרנו שאם ניקח לדוגמה את המדפסת שאנחנו מייבאים, אפ, יש לה חלל אומנם סגור, אבל הוא לא מחומם באופן יזום, כמו המדפסות של סטרטזיס.
נכון, המשטח okay. הוא מה שמתחמם, לא החלל.
המשטח הוא מחומם, אבל החלל הוא לא מחומם באופן יזום.
בגלל עכשיו, שיש על זה פטנט?
מאוד בקרוב, ממש בחודשים הקרובים, הולך לפוג פטנט של סטרטזיס המאוד משמעותי, וזה יאפשר להרבה מאוד חברות להתלבש על הנושא ולייצר תאים מחוממים באופן יזום, וככה למנוע את כל התופעות לוואי הלא סימפתיות המוזרות שהזכרנו אותן קודם. זה ללא ספק יקרה, ללא ספק זה יקרה בקרוב.
אחד הדברים שהביאו להתפתחות מהירה כל כך של הטכנולוגיה ולהתפשטות כל כך מהירה מרגע שהפטנטים פגו, הם פרויקטי קוד פתוח, כמו רפראפ מאוניברסיטת בת' באנגליה, ועוד כמה פרויקטים שהציגו מודלים שיחסית קל לבנות בבית, בהתחלה ממש עם מוטות הברגה ומנועי סטפר.
הקונספט העיקרי שלהם היה מדפסת שאתה יכול להדפיס.
ורפ-רפ זה replicate rapidly, מדפסת שמיועדת לייצר את החלקים של עצמה.
נכון. העיקרון של הפרויקט היה שאתה מקבל את הקבצים, בגלל שאתה כביכול מתחייב להדפיס קבצים ל-5 מדפסות נוספות. זה היה תרומה חברתית.
חלק גדול מהמדפסות, בעיקר הזולות ביותר שאנחנו רואים היום, עדיין מבוססות על מנדל או על פרוסה, שהם שמות של דגמים במשפחת הרפ-רפ, ואפילו אם אני זוכר נכון, המדפסות הראשונות של מייקרבוט
היו בקוד פתוח
בסיבובים הראשונים שהיו עשויות עוד מעץ.
נכון.
אז זה נקודה מאוד מעניינת, ובעצם אנחנו רואים שלא הטכנולוגיה היא מה שחדש, אלא הנגישות לטכנולוגיה בגלל פקיעת הפטנטים והירידה בעלויות.
כן.
אלכס, מה הדבר הכי מעניין שהדפסת או הדפסתם בשנה האחרונה?
לא אנחנו, אבל אני חייב לציין שימוש מאוד מעניין שהוא מתפתח בשנה שנתיים האחרונות, בעיקר באוניברסיטאות, זה הדפסה של חומרים ביולוגיים. אנחנו שיווקנו מדפסת לאוניברסיטת עברית בירושלים, לקבוצה של פרופסור מגדסי, והוא מייצר במדפסות DLP, לא במדפסות ה-FDM פשוטות, הוא מייצר חומרים מעניינים שיש להם זיכרון. זה אומר שאתה יכול להדפיס איזשהו אובייקט, ואחרי הדפסה האובייקט הזה מקבל צורה אחרת, מתוכנתת מראש. זה אחד השימושים המעניינים בתחום ההדפסה שאני יכול לציין, אבל יש עוד רבים.
את שלמה מגדסי אנחנו מקווים לארח פה בפרק החמישי בסדרה, ואני אוסיף את
מעולה.
אני אוסיף לינק לוידאו באמת יפהפה של כן. כן. מודל שלא משנה צורה. היה פרסום אגב מהשבוע של מעבדה ב-MIT שהדפיסה חומרים אורגניים ושכבת הזנה על גבי כף יד.
כן.
משנה צבע ומגיב חשמלית לחיישנים על האור.
כן, דוגמה נוספת שאני רוצה להציג זה הדפסה של ידיים מלאכותיות. זה נושא שרץ היום בעולם בצורה מסיבית. אנחנו משתפים פעולה עם חברה, לא חברה, סליחה, עם עמותת חיפה 3D בחיפה, עם דוקטור מלינוביץ', והם עושים שימוש במדפסות תלת מימד שלנו ואחרות להדפסת ידיים, וזה פרויקט סופר מעניין וסופר מועיל. הם התחילו עם ילדים, אבל הם ממשיכים עכשיו גם עם אנשים מבוגרים שאיבדו את הגפיים בהזדמנות כזו או אחרת עצובה.
החבורה מרשימה ומסורה מאוד. זה הזמן להגיד גם שמיכאל ואני הכרנו בפרויקט שהתפתח להיות תום, שתיקון עולם מייקר, פרויקט שניהלתי בשנים האחרונות, שמתעסק בין היתר ביצירה בהדפסה תלת-מימדית של אביזרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. בכל אחת מהפעילויות שלנו ובכל מקום שהיינו, היו חבר'ה שבדרך כלל מחיפה 3D, שהדפיסו פרוטזות בעיקר לילדים. יש יתרון מחיר עצום. קנה מידה אחר.
כן, ובכל הפרויקטים של תום כמעט היו מעורבות מדפסות לתממד בצורה כזאת או אחרת.
כן, בוודאי, מזה זה התחיל. מיכאל, מה הדבר הכי מגניב שהדפסת בשנה האחרונה?
אז מהדברים שהדפסתי בבית, אין דברים מדהימים במיוחד. יש דוחסן קפה שהדפסתי לעצמי בגלל שאני אוהב להכין קפה במקינטה ו... חסר לי את העיגול המדויק לדחוס את הקפה המקינטה, אבל דווקא הדבר היותר מעניין שעשיתי בשנה האחרונה היה לעבוד עם מיקרון 3DP ולהדפיס זכוכית.
אז אם איך עושים את זה?
כאן לצערי אני אצטרך לא להמשיך לענות על השאלה הזאת, כי אני חתום על מסמך סודיות ואני לא תאמתי איתם לפני שהתחלתי לדבר על זה. אז
הדפסה תלת ממדית בזכוכית?
בזכוכית, כן.
מגניב, מאוד מאוד
זה
מעניין.
אין ספק שזה אחד הדברים יותר מעניינים, יש להם אתר אינטרנט פעיל ודף פייסבוק מאוד פעיל.
תן לנו לינק ונוסיף אותו.
גופי תאורה זה אחד הדברים המרתקים שהם עושים בזמן האחרון, וזה...
אנחנו מגיעים לנקודה שזו הולכת להיות התוכנית עם הכי הרבה לינקים עד עכשיו.
זה... בכבוד הוא לנו.
הדבר המעניין האחרון שהדפסתי הוא כינור שעשיתי ביחד עם גיא שפר, פרויקט קוד פתוח שנקרא FF Fiddle. בגלל שהכינור הוא קצת יותר ארוך ממה שהמדפסות הביתיות יכולות לעשות, הוא מודפס בשני חלקים, וכיוון שהוא חשמלי, אז לא כל כך אכפת לנו התכונות האקוסטיות שלו, זה יוצא כינור, זה מאוד נחמד. אם גיא ירשה לי, אני אוסיף וידאו שלא מנגן על הכינור הראשון שיצא.
אני חושב שאולי דבר קצת יותר מעניין שהדפסתי היה מכונת CNC, שזה היה חלק יותר משעשע בחיים שלי.
איך מדפיסים מכונת CNC, מיכאל?
אז זה בהחלט הדבר היותר מעניין שהדפסתי השנה. את כל המחברים של מכונת ה-CNC הדפסתי בתלת ממד, ואת הקיט עצמו של כל החלקים המתכתיים והאלקטרוניקה והמנועים קניתי באינטרנט, זה נקרא Vicious One, ואת הרוטר קניתי רוטר של מקיטה, שזה מוצר סטנדרטי יחסית, אם מדפיסים לו את המתאם, סיים את זה, וזה עובד בדיוק אותו הדבר כמו מדפסת תלת מימד, פשוט אני החלטתי ללכת על סדר גודל מאוד גדול יחסית, יש לי משטח של 50x70 סנטימטר. באופן עקרוני, אני גם יכול תמיד להחליף את הראש רוטר הזה, לשים שם את הראש של, הדפסה, של מדפסת תלת מימד, ולהדפיס בסדר גודל כזה.
אתה מבין את ההבדל? אתה יכול עם מדפסת תלת מימד לייצר את CNC. הפוך אתה לא יכול.
שווה לנסות, אני בטוח, אם חותך לייזר אני יכול לייצר מדפסת תלת מימד. בכל מקרה, את המנועים ואת חלקי המתכת אני אצטרך לקנות.
זה אתה לא יכול להדפיס היום, לא.
חברים, אני מרגיש שנגענו ממש בפני השטח, כל הזמן צללנו לנושאים הטכנולוגיים ויכולנו לצלול כל אחד מאיתנו לעומק פי 3 ופי 4 ממה שנכנסנו אליו. הפרקים הבאים של הסדרה אמורים לעסוק בהדפסה בשימושים רפואיים, בהדפסה של דברים גדולים במיוחד, ובהדפסה ממתכת. בהיבטים החברתיים והמשפטיים של הדפסה תלת-מימדית, איפה היכולת להעביר קבצים של אובייקטים פוגשת את נניח האפשרות להפר ככה זכויות יוצרים בצד אחד, או להדפיס כלי נשק בצד השני. קשה מאוד לפקח על זה, כמעט כמו העתקה של מוזיקה באינטרנט, שסיפרו לי שיש אנשים שעושים את זה. ואנחנו ננסה לגעת גם בשאלה, לאן התחום הזה מתפתח, הדפסה ביולוגית והדפסה דיגיטלית מאוד מהירה וכן הלאה. הפרק הזה שהקלטנו עכשיו הוא פרק המבוא, ואני מקווה שהוא נתן למאזינים שלנו הבנה לפחות ראשונה של הטכנולוגיה, ואולי קצת עניין לאיך להיכנס אליה. תודה רבה, מיכאל לב-ארי ליוש.
תודה לך.
תודה, אלכס ציגלמן.
בשמחה.
היה מעניין ומלמד.
תודה.
אני הייתי ארנון זמיר. עוד פרקים ופודקאסטים אפשר למצוא באתר הבית של עושים היסטוריה. נשמח לקבל את תגובותיכם בטוויטר ובפייסבוק של עושים היסטוריה, או במייל info@pod.il.net. אתם מוזמנים גם להתקשר ולהשאיר הודעות בתא הקולי שלנו, 03-374-1907. תודה לשניכם.
תודה.
תודה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.